פרק שני, נכון?
הרב אמר שיש לו משהו ללמור מהפרק הראשון ו...
טוב, אם תזכיר לי מה, אני לא זוכר פעם מה.
זה הכל.
עברו כבר שבועיים, אז אני לא זוכר מה זה. אם יש, אז תזכיר לי, אז אני אנסה לזכר מה זה צריך להיות. משהו בפרק הראשון. אני אומר, יש לנו פרק ראשון.
אנחנו אמרנו שנמשיך עוד משפט אחד,
שבוע הבא לדעת. כן, איזה משפט אתה לא יודע.
יש... אתה טוב מהמחשב שלך.
אני אומר לי זה קר נכון. יכול להיות שהכוונה היא... פסקה אחרונה של פרק ראשון. כן. אמרנו, טוב, אני נזכרתי במה שאתה מדבר. בפסקה האחרונה של פרק ראשון, או לפני האחרונה, שם ראינו, וממה שצריך שידע עוד, שהמצוי הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר, פירוש שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו, אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח בשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו ולא מצויים בעצמם. זאת אומרת שבעצם כל היקום כולו, כל הבריאה כולה וכל היצורים כולם, כולם מציאותם ולא תלויה בהם, אלא תלויים תלויה בקדוש ברוך הוא, הם לא מצויים מעצמם וכולם תלויים בו. ובמידה מסוימת ניתן לומר על כולם גם שהם פועלים רק מה שכביכול נגזר עליהם את הקדוש ברוך הוא, כן? אבל אצל האדם בכל זאת יש לו איזה בחירה חופשית, יש לו איזה יכולת לעשות, יש לו איזושהי עצמאות מסוימת, נכון? ועל זה הוא כותב כאן בדעת תבונות בעמוד קוף סמך זין בסימן קופנון ח' שם באמצע, אני אקרא רק איזה שניים, שלושה מספטים. ואומנם צריך שתדעי. מי זה, מי צריכה לדעת?
הנשמה.
הנשמה, כן, אתם יודעים. דעת תבונות זה דו שיח בין השכל לבין הנשמה. ואומנם צריך שתדעי. עיקר גדול בעניין העבודה מסורה לאדם. וזהו. כי הנה כל הנבראים תלויים בבוראם. כל הנבראים תלויים בבוראם ואין להם עניין זולת מה שמושפע בהם ממנו. זאת אומרת, כל הווייתם זה רק מה שהם מקבלים מהבורא, ואת זה, זה מה שבא אצלם לידי ביטוי. על כן אינם אדונים בפעולותיהם ומעשיהם, אלא כל מעשיהם בהכרח מצד מה שהם מושפעים ממנו יתברך. רק האדם יש לו סגולה זאת פרטית, שיש בידו הבחירה ויש לו כוח לפעול ברצונו בלא הכרח, והוא מה שאמרו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואת הכל בידי שמיים הכוונה כל היצורים כולם, כל הברואים כולם. זה מעניין ההבנה הזאת שאומר הוא שאמרו חז"ל הכל בידי שמיים, אין חושבים שהכל בידי שמיים זה כל מה שגם צורכי האדם, לא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים הכוונה כל מה שקורה בעולם זה הכל בידי שמיים חוץ מי יראת שמיים. יראת שמיים, דהיינו, הפן הזה של האדם, אם הוא יראה שמיים או לא, ומילא המעשים הנגזרים מהעובדה, אם הוא יראה שמיים או לא, זה לא, בנקודה הזאת, כביכול, האדם לא תלוי בבורא. ונמצא, שגם האדם ודאי תלוי בבורא, יתברך ככל שאר הנבראים. יש פנים גם באדם שהוא תלוי בבורא כמו שאר הנבראים. אלא, שמצד העבודה ניתן לו מציאות עניין שבו לא יהיה תלוי בבורא יתברך כלל אלא ברצון עצמו. וזהו שאמרנו הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים וכו' וכו'. טוב, הוא ממשיך בזה, אבל הבנו את הרעיון. זאת אומרת, למרות שאנחנו אומרים שכל הבריאה כולה יש רק הקדוש ברוך הוא, הוא הבורא, וכל הנבראים כולם תלויים בו לגמרי, כן? זה נכון ביחס לכל הנבראים, ביחס לאדם, הקדוש ברוך הוא, גם ביחס לאדם, אדם תלוי בו לגמרי, רק ביחס לפן מסוים של העבודה, שעוד מעט תתחיל לפתח אותו, כן? שם לאדם יש כביכול עצמאות, כביכול אדם יכול לפעול בכוחות עצמו, ושם הוא לא תלוי בבורא. זאת ההשלמה שאני חושב שכיוונתי אליה, אני מקווה שמצינו את ההשלמה הזאת. עכשיו נתחיל את הפרק השני. הנה, התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו התברך שמו לזולתו. והנה, תראה כי הוא לבדו התברך שמו השלמות האמיתי המשולל מכל החסרונות, ואין שלמות אחר כמוהו כלל, ונמצא שכל שלמות שהיא דומה חוץ משלמותו יתברך שמו, הנה איננו שלמות אמיתי, אלא יקרה שלמות בערך אל עניין חסר ממנו, אך השלמות בהחלט אינו אלא שלמותו יתברך שמו. ועל כן, ביות חפצו יתברך שמו להיטיב לזולתו, לא יספיק לו ביותו מיטיב קצת טוב, אלא ביותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. וביותו הוא לבדו יתברך שמו הטוב האמיתי, לא יסתפק חפצו יתברך, חפצו הטוב, אלא ביותו מענה לזולתו בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך שמו מצד עצמו, שהוא הטוב השלם והאמיתי. כאן הוא שואל את השאלה הראשונה שחשוב לשים לב אליה, תכלית הבריאה. לשם מה נברא העולם? והתשובה שהוא נותן כאן, כפי שמיד ננסה להבין אותה, היא התשובה שמקובלת בתרתי משמע בכל ספרי המקובלים, כן? שהיסוד הוא במילים אחרות אומרים טבע הטוב להיטיב, יסוד הטוב להיטיב. זה שלוש המילים האלה שהן מילים חשובות שכדאי לדעת אותן, יסוד הטוב להיטיב או טבע הטוב להיטיב. זאת המטרה. צריך לדעת שהנקודה הזאת של ניסיון להתחקות אחר תכלית בריאת העולם, לשאול את השאלה הזאת, היו עוד ששאלו את השאלה הזאת. המהר"ל תפארת ישראל נדמה לי פרק ו' גם כן שאל את השאלה הזאת. אבל תשובת המהר"ל לשאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היא במילה אחת, ככה. בכמה מילים, העולם, אומר המהר"ל, בגזרת דין נברא, כך גזרה חוכמתו יתברך. במילים אחרות אומר המהר"ל, לפי הבנתי, זאת לא שאלה לגיטימית. האדם בא לעולם, אתה צריך לתפקד בתוך העולם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, וזה מה שנקרא במופלא ממך אל תחקור, אל תשאל שאלות למה. כן? שאלת שאלה מה אני עכשיו צריך לעשות, מהי חובת האדם בעולמו, זאת שאלה לגיטימית. למה הקדוש ברוך הוא ברא העולם, זה לא עניין שלה. המקובלים לא חשבו כך. המקובלים טענו, וכפי שאנחנו רואים כאן, ש הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו כדי להיטיב לזולתו, להיטיב לבריאותיו. התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו יתברך שמו לזולתו. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא מקור השלמות. אז כאן כדי להגיד את הדברים האלה, הרמח"ל צריך לבסס את זה ולהגיד שכיוון שהתברך שמו, הוא התברך שמו השלמות האמיתי המשולל מכל החסרונות, ואין שלמות אחר כמוהו כלל. וכל המושג של שלמות, כשאתה אומר על אדם שלם או על בניין שלם או על חפץ שלם, כל מה שאתה אומר על מושג שלמות, זה הכל במושגים יחסיים. אבל מושגים אבסולוטיים, אתה מדבר על שלמות רק ביחס לקודש הבריאה. כי כשאתה מדבר על חפץ שהוא שלם, הכוונה חפץ הוא שלם ביחס לחפצים אחרים. אדם מושלם זה ביחס לאנשים אחרים. הקדוש ברוך הוא מושלם, כשאתה מדבר על שלמות של הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר על שלמות האבסולוטית המוחלטת, היא לא ביחס לשום דבר, כי היא עצם השלמות, היא המוחלטות של השלמות. טוב, למה הוא מדגיש את הנקודה הזאת של השלמות המוחלטת? ועל כן ביות חפצו יתברך שמו להיטיב לזולתו, לא יספיק לו ביותו מיטיב קצת טוב. כיוון הקדוש ברוך הוא שלמות, הוא מקור השלמות, אז הקדוש ברוך הוא לא מיטיב, לא נותן לך זה. משהו קטן. כי בני אדם יכולים, יש להם כל טוב, והם נותנים משהו מהטוב שיש להם. כן? אבל הקדוש ברוך הוא שלמות, שפעולותיו שלמות וכו', מן השם, מן השלמות של הקדוש ברוך הוא, מן השלמות המוחלטת, תצא רק שלמות. לכן גם ההטבה תהיה הטבה שלמה, מלאה. אלא ביותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לבורים שיקבלו. וכיוון שמה זה, מהו הטוב? זה הוא עצמו. וביות הוא לבדו יתברך שמו הטוב האמיתי, לא יסתפק חפצו הטוב, אלא ביותו מענה לזולתו בטוב ההוא עצמו, שהוא בו יתברך שמו מצד עצמו, שהוא הטוב השלם האמיתי. אז מה זה תכלית הטוב להיטיב? מה זה להיטיב לברואים? זה להיטיב את הטוב עצמו. זה דיינו להיטיב את הקדוש ברוך הוא עצמו. והנה, בוא רק, אנחנו תכף נעשה עוד כמה שבועות, כמה דיונים יסודיים, רק נראה את ה... נגמור את סעיף א', ואז נפרט קצת יותר. והנה, מצד אחר, הטוב הזה אי אפשר שימצא אלא בו. על כן, גזרה חוכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת יהיה במה שייתן מקום לברואים לשיתדבקו בו יתברך שמו באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו. ואז נמצא שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמותו יתברך שמו, הנה מצד יתדבקם בו יגיע להם באותו השיעור שאפשר להתאר בשלמות ההוא מצד היותם מדבקים בו יתברך שמו, וימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא בערך שאפשר להם לענות בה. הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם רוח, והטוב האמיתי זה הוא עצמו, כן? אז בעצם הם צריכים לתת להם כביכול את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, או טוב של הקדוש ברוך הוא, זה קיים רק בו עצמו. לכן הדרך היחידה האפשרית להיטיב לברואיו זה בזה שהם יהיו דבקים בטוב. ואז הם מצד דבקותם בטוב הם זוכים ונהנים מהמקסימום שאדם יכול לענות. באותו השיעור שאפשר לו שידבקו. ונמצא, היות כוונתו יתברך שמו בבריאה שברא, לברוא מי שיהיה נהנה וטובו יתברך שמו, באותו הדרך שאפשר שיענה בו. כשאנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכיוון שיסוד הטוב להיטיב, כי הטוב צריך להיטיב לזולתו. צריך, הביטוי צריך הוא ביטוי בעייתי, נכון? אתם מבינים שזה בעייתי להגיד הטוב צריך להיטיב, כי הטוב לא, הטוב הזה הוא חופשי, הוא לא רצון, הוא משוחרר מכל דבר, כן? אבל זאת נקודה שחשוב שכן נדע שיש הרצון האלוקי הבסיסי, זה רצון חידש, התחדש, מאיתו התברך רצון. אני אשתמש בפיתוי ויפו היסוד הראשון, ואני לא אפרט אותו כרגע, רק אני אקרא מתוך דעת תבונות ממש בתחילת הספר, בלי לפרט כרגע, רק כדי לקבל את הרושם, שעליו עומד כל הבניין, הוא שרצה הרצון העליון שיהיה אדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו. רצה הרצון העליון. כן? זה הדבר הבסיסי, זהו שורש העניין. של יש הקדוש ברוך הוא כשהוא בא לברוא את העולם, כן, הוא אותו רצון שבו בגללו הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, כן? זה הרצון, רצון חופשי שהקדוש ברוך הוא רצה, יסוד הטוב להיטיב, הכוונה הטוב מעצם מהותו רוצה להיטיב. בסדר? רוצה להיטיב עם זולתו. בכיוון שהוא רוצה להיטיב, אזי צריך להגדיר את הטוב. אז הגענו למסקנה שהטוב הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, אז מה זה להיטיב? זה הדבקות בו יתברך, זה המקסימום, כי הטוב לא יכול לעבור לאדם, כי הטוב האמיתי נמצא רק אצל הקדוש ברוך הוא ויכול להיות רק אצלו. אז ממילא הטוב הזה, אז תפקיד האדם זה להיות דבק בו יתברך, כן? תפקיד האדם, אני כבר אמרתי האדם, כיוון שהטוב רוצה להיטיב, וכדי להיטיב צריך שיהיה מי שיקבל את ההטבה, כן? ונמצא היות כוונתו יתברך שמו בבריאה שברא, לברום מי שיהיה נהנה בטובו יתברך שמו, באותו הדרך שאפשר שיהנה בו. בואו נראה רגע מה אומר הרמח"ל בעניין הזה של תכלית הטוב להיטיב באות עין, בדעת תבונות. כך הוא כותב. אמר השכל, הכוונה העליונה, אני לא שמעת כבר, היותה אך להיטיב אל האדם, לזכות במעשיו במה שיתקן עצמו וישלים בריאתו. עוד נדבר על זה שלאדם יש בעצם משימה כפולה, לתקן את עצמו ולהשלים את הבריאה, ולהשלים בריאתו. זה עוד נרחיב בשתי הנקודות האלה, יבוא לידי ביטוי גם בהמשך כמה וכמה פעמים. טוב, ובהמשך הוא ידבר על זה כדי שאדם, טוב, זה לגבי הנקודה הזאת, איך האדם אמור לזכות בטוב הזה, ואז נחזור לפסקה הזאת. הפסקה הזאת היא פסקה חשובה ביחס שבין למה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עולם שיש בו טוב ורע, והאדם צריך להיות נברא מגוף ונשמה. כל זה הוא יפרש, אבל אני כרגע שם את זה לרגע בצד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא כאמור רוצה להיטיב, והטוב השלם זה שאדם מגיע לדבקות בו יתברך. בואו נראה מה הרמב״ם במורה נבוכים דן בשאלה מהי שלמות האדם, מתי האדם מגיע לשלמות. שימו לב, הוא לא מדבר שם על השאלה שאנחנו שואלים כאן, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כן? זה לא, הוא לא עוסק ישירות בשאלה הזאת. הוא עוסק שם במהי שלמות האדם, מהי שלמות האנושית. ואז הוא אומר שם כך, חלק ג' ממש בסוף, סימן בפרק נ' ד', הוא כותב כך: כבר בערו הפילוסופים הקדמונים והאחרונים כי השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים, ארבעה סוגי שלמות שמדברים בהם בעניין שלמות האדם, מתי נחשב האדם שלם. ואנחנו נעבור על השלוש הראשונות בזריזות, וכמובן ברביעית נתעכב. ראשיתן, והיא הגרועה שבהן, והיא אשר עליה קלים אנשי הארץ. את אנשים מחלים את עונם, כוחם ומרצם על השלמות הזאת, והיא שלמות הרכוש, והיא מה שימצא לאדם, ימצא לאדם מן הממון והבגדים והכלים והעבדים והקרקעות וכיוצא בהן, ואף אם יהיה האדם מן הגדול ומן המין הזה, וזו השלמות שאין מגינה בינה ובין אותו אדם כלל, אלא יחד מסוים, רוב ההנאה בה דמיון מוחלט. מה האדם נהנה? יש לו הכל דמיונות, יש לו חשבון בנק גדול. אז בסופו של דבר אותם מיליארדרים הם לא נהנים מהמיליארדים האלה, כי הם לא משתמשים בהם, כן? הם משתמשים ב, אני יודע מה, באלפית מזה. כל השאר זה קיים שם ופה ושם, זהו, זאת אומרת, כל זה דמיונות. אין מגע בינה ובין אותו אדם, זה הגרועה שבהם. וכמה שאדם יש לו מנה, רוצה 200 וכו'. זה שלמות אחת. שלמות אחת שאדם יגיע לצבירת הון מקסימלית. צבירת רכוש. טוב. והמין השני, יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון. היא כבר יותר קשורה לאדם. והיא שלמות הבנייה והתכונה. זאת אומרת שאדם מפתח אצל עצמו א' גוף בריא ושלם, כן? איתן, וגם תכונות, מידות טובות. סליחה, לא, 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 לא. לא, תכונה כאן זה עדיין אין הכוונה לתכונות במובן הזה, תכונות במובן הזה יבואו רק בהמשך. כן? בשלב הזה, הכוונה גוף איתן וחזק. בסדר?
הכוונה לא לחוכמה?
לא, זה יבוא בהמשך. זה המין השני. כלומר, הנה מסביר מה זה, שיהיה מזג אותו אדם בתכלית האיזון. ואיבריו יחסיים חזקים כראוי. שלמות גופנית. זה משותף לכל בעלי החיים, כן? אז יש אדם שירצה לעשות שהגוף שלו יהיה שלם, מאוזן, אולי מאוזן הכוונה גם בתזונה שלו וכו', אבל יהיה מאוזן. זה דרגה שנייה. שלמות שלישית, והמין השלישי הוא שלמות באדם עצמו יותר מן השני, והיא שלמות המעלות המידותיות. כשאתה מגיע לזה, למעלות מידות אמיתות, והוא שיהיו מידות אותו אדם בתכלית מלתן. ורוב המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן אינן אלא להשגת המין הזה מן השלמות. אומר הרמב״ם, וגם מין זה מן השלמות אינו אלא הצעה לזולתו ואינו תכלית של עצמו. גם זה שאדם מפתח אצל עצמו תכונות טובות וכו', זה הכל רק תשתית לשלב הבא. זה לא דבר, זה לא הדבר של עצמו. והוא שכל המידותיות, כל התכונות המידותיות שדיברנו עליהן, אינן אלא בין כל אחד בני אדם לבין זולתו. והשלמויות האלה, התכונות האלה, כאילו כל חשיבותם זה, אין עתודתה אלא לתועלת בני אדם, ונעשה כלי לזולתו. ואז אם יהיה אדם בודד, אז זה לא קריטי. אדם בודד שיהיה רגזן, מה אכפת לנו? על מי יכעס? כן? אדם בודד שיהיה קמצן, מה אכפת לנו? שלפי שאם תניח שאחד בני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, תמצא שמעלות המדודיות שבו כולן אז בטלות ומושבתות ואין להן צורך. למה נפקמינה? ואינן מביאות שלמות באישיותו במאומה. כל מה שצריך אותה, אבל יהיה צורך לה ותחזור תועלתה מבחינת הזולת. כשיש אנשים נוספים, אז חשובות המידות האלה ביחס עם אנשים נוספים. לכן הוא אומר, כמה שזה חשוב המידות הטובות, אבל הן לא חשובות בעצם, כי הן רק עוזרות לך באשר לסביבתך. והמין הרביעי, היא השלמות האנושית האמיתית. והיא השגת המעלות ההגיוניות. כלומר, ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות, אמיתיות בעניינים האלוהיים. וזוהי התכלית הסופית. והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לא לבדו, והיא מעניקה לו הקיום הנצחי, ובה האדם אדם. האדם הופך להיות אדם, כשהוא עוסק במושכלות. מהן המושכלות? אותן מעלות הגיוניות, והשיא שלהן זה ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בענייני האלוהים. שאדם מבין ולומד, הוא מתכוון פה למעשה מרכבה, שאני לא יודע מה זה, אבל הוא מתכוון פה כשאדם לומד להאמין ולידע שיש שם מצוי, לידע את הקדוש ברוך הוא, כן? זה שיא השלמות. אתם רואים כמה אנחנו קרובים? לרמח"ל. שהדבקות העליונה היא הדבקות בו יתברך.
דבקות וידיעה זה לא שני
עושים שני. מה? דבקות וידיעה זה לא שני. בידע האדם את חווה אשתו. באדם ידע את חווה אשתו. כן. דבקות וידיעה זה. זה זה. זה. פילוסופים דיברו על דבקות בשכל הפועל. שהם ראו אותו כסי. כן? זה בדיוק זה. זה, זה הנקודה. לדעת עד תום ולהיות דבק. זאת, זה העניין. ורק אולי נמשיך עוד איזה משפט אחד מפה. והתבונן כל שלמות משלושת השלמויות הקודמות תמצאם לזולתך לא לך. ואם כי הכרחים הם כפי המפורסם הרי הם לך ולזולתך. אבל השלמות הזו הסופית היא לך לבדך. ואין לאחר עמך בו שיתוף כלל. יהיו לך לבדיך. זה ציטוט של הפסוק במשלי. ולפיכך ראוי לך שתשתדל להשיג את זה הקיים לך, אבל תיגע ותעמול לאחרים, כי כשאתה עוסק בדברים אחרים אתה עוסק בשביל אחרים. כשאתה צובר רכוש אתה צובר רכוש של אחרים. כשאתה עוסק בדברים האלה אתה עוסק בעצמך לצרכיך עצמך. טוב, בוא מביא את המשל משיר השירים. סמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נתרתי. סמוני נותרה את הכרמים במובן שלו זה כשהאדם עוסק בכל הצרכים של השלמות הגופנית שלו, כי הרי מה יהיה אם הוא יהיה חזק? זה יעזור לאנשים מסביב, כן? אם יהיה לו מידות טובות, זה יעזור לאנשים אחרים מסביב. אם הוא יהיה בעל הון, זה יעזור לאנשים אחרים. זה סמוני נותרה את הכרמים. אבל הכרמי שלי, מה שאני צריך לעצמי, שזה עוזר לי, זה הבניין האישיותי, אותה עיסוק במושכלות, זה יהיו לך לבדיך. ואז הוא מביא את הפסוק מירמיהו. כה אמר השם, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לעשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלה למתעלל, השכל וידוע אותי. כן? אז הוא אומר פירוש. כי השלמות הגדולה אצל ההמון, זה עשיר באושרו. ולמטה ממנו, זה הגוף החזק, גיבור בגבורתו. ולמטה ממנו, חכם בחוכמתו. וכאן הוא עושה כמובן דרש. מה זה חכם בחוכמתו? עד עכשיו, עשיר, זה ברור, גיבור, זה מתאים. חכם בחוכמתו אומר, כלומר, בעל המידות הנעלות. חכם בחוכמתו זה אדם בעל מידות נעלות. כן? אבל ברור הוא שמתוך הפסוקים, כי לא יתכן שדובר בחכם שיש לו את החוכמה, חוכמת התורה, חוכמה אלוקית, כי אז זה השכל בידוע אותי. אין, כי אם השכל בידוע אותי. לכן הוא אומר כן. כלומר, בעל המידות הנעלות, שגם אדם זה מכובד אצל ההמון אשר עליהם הוא המסע. ולפיכך סודרו בסדר הזה. וכו'. אלא כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. התבונן כמה תמציתי הוא הלשון הזה, וכמה שלם אומרו, ואך לא חרג במאומה מכל מה שאמרנו, והערכנו בבאורו ובהצעותיו. ואז אומר, והואיל והזכרנו פסוק זה ונפלאותיו. חשוב פה הסיום של הדברים. והואיל והזכרנו פסוק זה ונפלאות, ונפלאות שנכללו בו, נשלים מה שנכלל בו, והוא שלא יסתפק בפסוק הזה בביאור הנעלה שבתכליות, זאת אומרת התכלית העליונה ביותר שאדם צריך לשאוף אליה, שזה השכל וידוע אותי. זאת התכלית שהיא השגתו יתעלה בלבד. כאילו הייתה זו מטרתו, היה אומר כי אם בזאת יתעלה המתעלל, השכל וידוע אותי ויפסיק הדיבור. הפסוק לא נגמר שם, אומר הרמב״ם. מה המשך, מה כתוב במשך הפסוק?
כן, יש שם זכת המשפט מסכמה.
או היה אומר, השכל וידוע אותי, כי אני אחד, וזהו. ובאר לנו הפסוק, כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהידמות בהם הם חסד ומשפט וצדקה. והוסיף, לא מספיק חסד ומשפט וצדקה, הוסיף עוד מילה, בארץ. והוסיף עניין אחר חשוב ואומרו בארץ. אשר זהו הציר של התורה, ציר התורה, ולא כדמיון המתפרצים, אשר דימו כי השגחתו התעלה, נסתיימה אצל גלגל הירח, ושהארץ וכל אשר בה עזובים, עזב השם חס ושלום את הארץ, אלא כמו שבעלנו על ידי אדון החכמים, כי לה השם הארץ, כי השגחתו בארץ כראוי לה, וכו'. כי באלה חפצתי נאום השם. רוצה לומר, מטרתי שיהיה מכם חסד, צדקה ומשפט בארץ, כדרך שבערנו בי"ג מידות, שהמטרה להידמות בהן ושיהיו אלה הליכותינו, נמצא כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה, היא שהוא באר כשלמות האדם אשר בה התפאר באמת, היא משהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, וידע השגחתו על ברואה ומצאתם והנהגתם מאחי, והיו הליכות האדם אחר אותה השגה מתכוון בהם תמיד, חסד ומצדקה ומשפט להידמות מעשה ויתעלה, על הדרך שבערנו כמה פעמים במאמר זה. בעצם מה שהוא אומר, תכלית האדם זה אותה השכלה, לדעת את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מספיק לדעת את הקדוש ברוך הוא, אלא להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, ואז להביא את הידיעה הזאת, כן, אל ההמונים באמצעות הרביית חסד ומשפט וצדקה, כדי שאתה תדע, תדגיש את השגחתו על ברואה, תדגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, כן? אתה משכיל ויודע אותו, ותדגיש את הנקודה הזאת. טוב, זאת נקודה שפחות קריטית לצרכים שלנו כאן לדרך השם. אבל אני חוזר אם כן, דברי הרמב״ם כאן על השלמות הזאת של האדם, של השכל ויודע אותי, כן? מתקשרים עם הדברים שאומר לנו כאן הרמח"ל, שתכלית ההטבה היא להיטיב מטובו לזולתו. כשאנחנו אומרים מה זה להיטיב מטובו לזולתו, זו אותה דבקות שהאדם צריך להגיע לאותה מדרגה של דבקות. ופה אני רוצה אולי עוד נקודה אחת מתוך דעת תבונות. בוא ניקח כך הוא כותב כאן, כי אין אמת בדעת תבונות, אני קורא בסימן מם בעמוד כ"ז, כי אין אמת שהיו יכולים בני האדם להיות זוכים במעשיהם ומכירים הם האמת ועוזבים אורחות השקר של העולם הזה ברצותם להתקרב אל בוראה, שאמרנו שזאת התכלית העליונה ביותר, זה ההתקרבות אל הבורא, וזה ביותם יודעים ומבינים כבר שכל מה שהוא הפך מן הדרך שציווה השם אינו אלא מכלל סוג הרע שרצה הרצון העליון וברא בהסתר פני טובו, ועל כן הם עשו בתרמית עיניהם זה. זאת אומרת, כל דבר שהשם לא ציווה אותו והשם לא רוצה אותו, הם צריכים להבין שזה שייך לחלק של הרוע, לחלק של הסתר הפנים, לחלק שבו אתה לא תגיע איתו של הערת פנים לדבקות, כן? ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים ולכם היום, או באור פני מלך חיים. אם אתה רוצה לחיות את החיים האמיתיים, את המשמעות האמיתית של החיים, זה באור פני מלך, שם תמצא את הדבקות. אבל כן אם עשו בתרמית עיניהם זה ויבחרו באור הגנוז וצפון, אור פני מלך חיים, והנה אם היו עושים כן, הנה היה יהודו התברך מתגלה עליהם מצד עצמם ונמצאו מקרבים להם הישועה, ולא היה צריך הקדוש ברוך הוא לראותו הוא להם בדרך קושי הגלות ואורכו, כי כיוון שנתברר להם האמת מדעתם די בזה, וכשנתברר נתברר, כי כיוון שכבר ראו הרע והכירו ועזבו ואחזו באמיתת יהודו, הרי נעשה מה שצריך, כי כל הכוונה של הבריאה היא רק שיתאמת להם עניין זה, יגיעו לאמת של ההשגה של הקדוש ברוך הוא, כדי שמשם והלאה יתענגו באמת שנתגלה להם, והתענוג הוא בעצם גילוי האמת, האמת היא התענוג הגדול, ההכרה ביהודו יתברך. מה שאומר בעצם כאן זה, זאת המשימה של האנושות, כן? להכיר את הבורא, לגעת, לדעת, להגיע לאותה דבקות, ואדם יכול לעשות את זה בדרך פשוטה. אם האדם מבין שכל מה שיש בעולם הזה של כל ענייני העולם הזה כל מה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו בתורתו, שהכל זה בעצם הצד של הרוע, הצד של היעדר הפנים, של הסתר הפנים, הצד של היעדר גילוי שכינתו שם. ואז אם אדם היה בוחר בעצמו להתרחק מזה, והיה בוחר רק במסלול הזה שמביא אותו אל אור פני מלך חיים, אז הוא נמצא עם הקו של הייחוד, ואז היה מתגלה לפני האדם ייחוד השם בעולם, כן? ייחוד השם בעולם. וכשאדם מגלה את ייחודו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם זאת הדבקות. אבל המציאות היא לא כזאת, כי אנשים שוקעים גם בענייני העולם הזה. ועל זה אני כרגע רק אומר את המשפט בלי להרחיב אותו, בעזרת השם יצא לנו הרבה להרחיב את העניינים האלה. הרמח"ל מדבר גם על הנהגה אחרת, כן? הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי הנהגות, הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זה אותה הנהגה שעוד נראה אותה בהמשך, שהיא מוגדרת כהנהגת שכר ועונש. דיינו, כל אדם לפי מעשיו, עשית כך, לא עשית וכו', שכר ועונש הרגילי. אבל יש הנהגת הייחוד שהוא רומז לה כאן, כן? שאם האדם היה מגיע לייחוד מצד עצמו היה טוב, אבל הוא אומר, אם לא, אז היה צריך הקדוש ברוך הוא לראותו ולהם בדרך קושי הגלות ואורכו. זאת אומרת, יש, העולם מתנהל בהנהגה מסוימת, אבל הקדוש ברוך הוא גם מוביל את העולם לקראת גילוי ייחודו בעולם. אבל זה בדרך האחרת, שהיא לא הדרך הנורמטיבית, כן? שיכלו לעשות זה בעצמם בדרך קלה. כשאדם עושה את זה, אז הדרך הזאת עוברת דרך קושי הגלות, כי הדברים האלה צריכים לעשות בצורה מסותרת, בצורה יותר מורכבת, עד שהם נחשפים לעמקו. טוב. הלאה. אולי לא נתקדם עכשיו, אני אקרא לכם עוד איזה פסקה אחת פה. בזזות אני קורא איזה פסקה עוד מתוך דעת תבונות, אותיות מבית מגימל ממדלת, מתוך דעת תבונות. נעשה זה בזזות, אבל רק שנראה את המושג הזה של ההטבה וגילוי הייחוד ואת היחד ביניהם. אמר השכל, הכלל קצר ונוח לקבלו, רצה הרצון העליון לגלות ולברר אמיתת יהודו. קדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יכיר את אמיתת יהודו, השכל וידוע אותי, בסדר? שאין שום יכולת נגד יכולתו כלל ועיקר, ועל היסוד הזה בנה עולמו בחלוקותיו. והכלל הוא מה שהוא מסתיר פניו ונותן מקום לרע להימצא עד שיחזור ויגלה טובו, והרע לא ימצא עוד ונמצא ונראה את ייחוד ממשלתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ברע רע. למה הוא ברע רע? אנחנו נראה בהמשך, כדי לאפשר לאדם את העבודה. ובין כך, ובין כך, דהיינו, בינתיים, בין הזמן שבו יש הקדוש ברוך הוא ברע רוע, ועד שהקדוש ברוך הוא מסלק את הרוע ואז תתגלה מלכותו, בינתיים, ובין כך, ובין כך, ניתן מקום עבודה לאדם, כל זמן שהחיסרון נמצא, זה זמן עבודת האדם. כי אין חיסרון, אם הכל ברור וצלול, ואין אופציה שנייה, אז אין מקום לעבודה. כל מקום ש... כל המושג של העבודה שייך, כשיש לך שתי אופציות, אתה בוחר בזאת, מול זאת. והשלמות עומד להתגלות. ואחר שנתגלה, הוא זמן קבלת השכר על העבודה שנעשית כבר. ואז הנשמה שואלת שאלה, למה אנו צריכים לומר שהכל עומד על עניין הייחוד הזה? הלא טובה הסברה הראשונה ששמעתי מפיך בתחילת דבריך, שרצה הקדוש ברוך הוא להתאים הטבה שלמה אל נבראה. אומר לה השכל, זאת אומרת, בעצם הנשמה אומרת, הרי אמרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להתאים את ברואיו, אז מה אתה שם לי את הכל, את כל הפוקוס על הייחוד? אם הוא רוצה להתאים את ברואיו, שייתן לו עין טוב, מה אתה אומר לייחוד? אמר השכל, וזו הנקודה המשמעותית, ובזה אנחנו מסיימים, אבל המעשה מוכיח שהייחוד הוא העומד להתגלות. כי אנחנו רואים הבטחות הנביאים שהבאנו למעלה כבר, אשר הם מבטיחים שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל על כל פנים, אפילו בלא זכות, שיסיר יצר רע מבני אדם ויכריחם לעובדו. והנה כל אלה הם נגד השכר העונש ונגד הבחירה. אז מה אתה מדבר על הייחוד? היא אומרת לו, הרי אתה אומר שכל זה, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה האדם יהיה בעל הטוב, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לגלות ייחודו? שהאדם יעבוד. ואם הייתה הכוונה באמת להעמיד עניין הבחירה והשכר והעונש, דהיינו שיהיה העולם תמיד בנוי מבני בחירה, להיות צדיקים ורשעים כרצונם, תמיד יהיה טוב לצדיקים ורע לרשעים, היה צריך שזה יהיה תמיד ולא יהיה לו הפסק. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיק במידת המשפט, להעמיד כל בריאותיו בה כל הימים. אבל זה ידענו שאינו כך, כמו שכתוב, ואני מדלג, יתמו חטאים מן הארץ. אם כן, אין סוף הכוונה על שכר ועונש, אלא תיקון הכללי. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה לתקן עולם במלכות שדי. והיה ביום הוא יהיה השם למלך לכל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד, שמו אחד. התכלית של העולם היא שיבוא יום שתתגלה מלכותו יתברך. באותו יום שתתגלה מלכותו יתברך, כן, זה השיא, אז בעצם באותו יום כל אחד ואחד ישיג מנה ייחוד הזה, מגילוי מלכותו, כל אחד לפי מה שהוא עמל בעולם הזה. כי התכלית של האדם בעולם הזה זה להגיע לאותה דבקות. כן? להגיע לאותה דבקות, לאותה הכרה בייחוד השם. וכל אדם, ככל שאתה מגיע יותר, אתה מקבל יותר. טוב. עכשיו, זה כמובן, עוד יש הרבה מה להאריך בזה. אני עוצר כאן. אני מזכיר שיש פה חלק מהדברים שעוד יופיעו עוד הרבה פעמים. אנחנו כרגע מתחילים לטעום את ה... דבר הראשון של תכלית הבריאה. תכלית הבריאה של האדם, שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתנו, אבל הטוב הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן המשימה שלנו היא להיות דבקים בו, ולהיות דבקים בו בצורה הטובה נכונה, והבטוחה ביותר, והבדוקה ביותר לדבקות בו זה, השכל בידוע אותי. להכיר אותו, להכיר את הייחוד, להמליך אותו, ואם אנחנו יכולים בעצמנו להגיע לאותה מדרגה של ייחוד, אז זה דבר הטוב. אם לא, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם לקראת הייחוד, גם אם האדם לא ילך. איך מסתדרות שתי דרכי הנהגה האלה, זה עניין הרבה יותר מסובך, שבעזרת השם פעמים אחרות עוד נדבר עליו, כרגע נסתפק בזה. טוב.